המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערכת מצב, פודקאסט מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט המכון למדיניות ואסטרטגיה של אוניברסיטת רייכמן. אני ליאור אקרמן, ואיתי היום ראש המכון, אלוף במילואים, פרופסור עמוס גלעד. בוקר טוב, עמוס.
בוקר טוב.
אחרי כמעט שנתיים, עוד מעט, שנתיים של לחימה, ועל רקע החלטת הממשלה לאחרונה על חידוש הלחימה במטרה להשתלט על כל רצועת עזה, במידה ולא יושג הסכם שנמצא עכשיו במסע ומתן, ועל כך אנחנו נדבר, נשאלת השאלה בעצם לאן אנחנו הולכים, אבל השאלה הזאת מגלמת בתוכה הרבה תתי שאלות שננסה לעסוק בהן בזמן הקצר, ולתשובות שלהן יש השלכות ומשמעויות אדירות, גם על הזירה האזורית שלנו, המזרח התיכונית, גם על הזירה הבינלאומית בכלל, ובטח על הזירה הפנימית והחברתית בתוך ישראל, ואת כל אלה נבקש להבין. אני רוצה בתור התחלה, בשביל ככה למסגר את העניין, לשאול אותך עמוס, אפרופו העסקה הנוכחית, חלקית, כוללת, מדברים בכל מיני פרזות כאלה ואחרות, מה נכון יותר, או מה מבטא את כל אמירה, עסקה כוללת מול עסקה חלקית, מה המשמעויות שלהן, והאם בכלל יש מושג כזה שנקרא הניצחון המוחלט?
בוא נתחיל מכך שמדינה צריכה להגדיר את היעד העליון, ואחר כך לתעדף את שאר היעדים. בעיניי, היעד העליון, שאין לו חלופה, זה לשחרר את החטופים החיים ולהחזיר את המתים לקבר ישראל. מדוע? ישראל הפקירה אותם, ישראל חייבת להחזיר אותם. בין החטופים שמוחזקים בתנאים לא אנושיים, שמזכירים את הזוועות של השואה, נמצאים גם חיילי צה"ל שנלחמו בחירוף נפש. אז מה המסר? לכן צריך להחזיר אותם. עכשיו, אם יש חלופה צבאית כמו אנטבה, מצוין, אין חלופה כזאת, אז תלך בדרך מדינית. ממילא, צה"ל פירק לחמאס את הצורה כצבא. החמאס, ואתה מכיר את זה היטב, פיתח צבא של טירוף, פירקו אותם. ולמעשה היום צריך מעשה מדיני. אחרת, אנחנו, אם צה"ל יחזור לרצועת עזה, אנחנו נמצא את עצמנו בממשל צבאי חז וחלילה, בעיניי חז וחלילה, זה עשרות מיליארדים של שקלים, זה יכול להגיע עד 200 ויותר מיליארד שקל. נהיה מבודדים בעולם, נזקים כלכליים, נזקים תרבותיים, נזקים תדמיתיים. ישראל היא מדינה מאוד יצירתית, החזון הציוני נשגב, אבל אנחנו תלויים גם בקשרים בינלאומיים. רק נזקים, אני רואה, וגם מסכנים את היחסים עם מדינות ערב. לעומת זאת, אם תהיה עסקה ויחזרו החטופים, אז אנחנו יכולים להגיע גם לציר אזורי. עכשיו, אני נגד עסקאות חלקיות, אני בעד להחזיר את כולם. איך, מי בדיוק יעשה את המיון בין סובל מאוד 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 לסובל מאוד 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 מאוד? זה דבר נורא, אבל יכול להיות שזאת הנוסחה היחידה שנותרה מבחינת כל השיקולים והאילוצים כדי להגיע לסיום המלחמה. לכן צריך שחרור החטופים, סיום המלחמה, סידורי ביטחון נאותים, כל הדיבורים על 7 אוקטובר שיחזור, זה הכל תעמולה עלובה, וזה פגיעה בצהל.
נראה שיש בציבור, חלק גדול מהציבור, כן נסחף אחרי הסיסמה הזאת של ניצחון מוחלט, מתוך ההבנה שצריך להשמיד לחלוטין את אחרון אנשי חמאס, ובאמת לכבוש לחלוטין את עזה, שהיא מקור הרע. האם יש תוחלת בכלל לדבר כזה שנקרא?
אין איזה תוחלת, זה פשוט היכולת של ראש הממשלה לשכנע בכל דבר. אנחנו סיימנו את אחד המבצעים המוצצהל, והשבק, המוצלחים ביותר, חומת מגן לפני למעלה מ-20 שנה, איפה אנחנו נמצאים היום? צהל והשבק ממשיכים לחסל טרור בהצלחה אדירה, באותו יהודה ושומרון. זה מלחמה בטרור. פה, אם אנחנו נרדוף עד אחרון החמאסניקים, אנחנו נצטרך להחזיק את כל המערכת על כתפינו. זה אזור הרוס, אין בו תשתיות, הכל אנחנו נערים על כתפינו, על חשבון החינוך, הבריאות, הכלכלה, המעמד הבינלאומי. ובסוף, אנחנו כבר רואים את הנזקים באופק בכל ההיבטים. לכן, אין דבר כזה ניצחון מוחלט, זאת סיסמה ריקה. יש ניצחון צבאי על המסגרת הצבאית, קרי צבא הטרור של חמאס, זה השגנו. גם אין מי להגלות, אגב. נשארו שניים, איזה דין חדד, מפקד עזה ורייד צעד מהמבצע. זה שני שרידים קטנים. אין גם מי להגלות. מדוע? כי כולם הוגלו כבר לשמיים, לגיהנום. לכן הכל זה סיסמאות ריקות והמציאות חזקה מהכל. ואני די משוכנע שאנחנו הולכים לסיום מדיני כאופציה יחידה. אחרת נשלם מחירים נוראים כמדינה.
אז בהמשך ישיר, אנחנו נדבר על המחירים עוד מעט בהמשך, אבל בהמשך ישיר למה שאמרת, איך צריך להיראות כן בצורה אופטימלית היום שאחרי ברצועת עזה?
היום שאחרי צריך להיראות עם שלטון פלסטיני בתמיכה מסיבית של כל מדינות ערב כחלק מהחייה, בנייה והרחבה של הציר השלום האזורי בחסות ארצות הברית, בניית הגשר היבשתי עם הודו דרך ירדן, שהיא מדינה שסובלת סבל כלכלי וחיונית לישראל, שיקום היחסים עם מצרים, ופשוט גם השיפור מעמדנו הבינלאומי, וגם האנטישמיות יש לה חלק ממה שקורה בעזה. כל הדברים האלה צריכים להיות תוכנית כוללת. היא באחריות ראש הממשלה, ועל פי השיטה הקיימת בישראל, הממשלה כולה, וכמובן גם הכנסת.
אז אני כמובן מקבל מה שאתה אומר, אני רק רוצה להדגיש שתי נקודות, כבר נגענו בזה, הרשות הפלסטינית, איכשהו הצליח ראש הממשלה ליצור הגבלה בין חמאס לרשות הפלסטינית, ואמר שזה אותו דבר, רק עם שמות אחרים, והאמת היא שזה לא באמת אותו דבר. הרשות הפלסטינית היא ישות חוקית שחתומה על הסכמים עם מדינת ישראל, שמוכרת על ידי מדינות העולם כישות שאמורה לנהל את אותם שטחים פלסטינים ביהודה ושומרון ועזה. המשמעות שלנו, ברגע שאנחנו לא מאפשרים לנהל בצורה אוטונומית את המקום הזה, אנחנו בעצם משמידים את הרשות הפלסטינית, ודה פקטו קובעים אחריות של מדינת ישראל על הפלסטינים, מפני שאותם 5 מיליון פלסטינים בערך ביהודה ושומרון ועזה, הרי נשארים פה בשטח, הם לא הולכים לשום מקום, למרות הפנטזיות של חלק מהאנשים שהם יעלו על מטוסים, רכבות ואוניות ויעלמו, הם לא הולכים. אם הרשות הפלסטינית לא תטפל בהם, וכמו שאמרת, אם לא מדינות ערב באיזה מנגנון בינלאומי מתוקצב, לא יעשו את זה, זה ייפול על מדינת ישראל, בעלויות של, כבר אנחנו יודעים, כמעט 180, ראיתי אתמול, הערכה של 180 מיליארד שקל בשנה, זאת תהיה העלות
כן,
של
להחזיק. כן, אבל אלה שכתבו את הערכה אמרו שזו הערכת מינימום.
הערכת מינימום. להחזיק את רצועת הזה בכל שנה, שזה מחירים שמדינת ישראל לא יכולה לעמוד בהם, בטח על רקע המצב הכלכלי הקשה שאנחנו נמצאים שם כבר עכשיו. הממשל הפלסטיני הוא ממילא מאוד 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 חלש ובתהליך קריסה וחילופי דורות. הציבור בישראל צריך להבין שאם הדבר הזה קורס, בלי קשר למדינה פלסטינית כן או לא, אבל אם הישות הזאת קורסת, כל האחריות עוברת באופן מיידי וישיר על מדינת ישראל. אז בעיני חלק מהשרים בממשלה, כמו סמוטריץ' ובן גביר, זה כמובן התגשמות החלום של מימוש ריבונות, כוללת והכפפה של כל הפלסטינים למדינת ישראל, אבל המשמעות היא אדירה, המשמעות היא יצירת שני סוגי אוכלוסיות פה, אפרטייד, אוכלוסייה כאילו אזרחי ישראל סוג ב' שלא היו להם שום זכויות, כפופים למדינת ישראל, הוצאות כלכליות אדירות, שליטה ביטחונית על אוכלוסייה שהיא נגדנו, אינטיפדות, ואפשר לצייר פה תסריטים באמת אדירים, ועוד לא דיברתי על מאבק הכוחות ביום שאחרי, בתוך הרשות הפלסטינית, כי גם אבו מאזן קרוב לסוף דרכו. ונקודה נוספת שאני רוצה לציין, בהקשר הזה, בגלל התמשכות המלחמה, ובגלל חוסר היחס לרשות הפלסטינית, או הניסיונות שלנו להחליש אותה, אנחנו יוצרים בפועל אפקט הפוך לחלוטין. אנחנו רואים מה שקורה עכשיו בעולם. אנחנו נכנסים לתוך איזשהו סוג של בידוד, מצד שני, הפלסטינים צוברים תאוצה, יותר ויותר מדינות מכריזות על הכרה במדינה פלסטינית, מדברות כבר על מועד הכרזה על מדינה פלסטינית בחודש הבא, כשזה בכלל לא היה ולא הופיע בשום מקום, וגם אבו מאזן פתאום מתחיל להתעורר, והוא אפילו לא דיבר על זה. כלומר, אם לפני שנתיים גם הפלסטינים לא האמינו שהם יכולים להקים מדינה פלסטינית, הנה פתאום אנחנו הבאנו להם על מגע של כסף את האופציה של כל מדינות העולם מתחילות לתמוך שמחר בבוקר תקום כאן מדינה פלסטינית. אז יצרנו פה שד בעצמנו. אני רוצה לדבר איתך
רק לפני זה שורה אחת, כי כל מה שאתה אומר יבוא לידי המחשה קשה בבחינת ישראל בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, שזה עוד חודש. מה זה אומר? יכירו במדינה פלסטינית. כלומר, אתה יכול להקריס את הרשות הפלסטינית, ואנחנו נאבד המון חופש פעולה והכרה בינלאומית וכל הנזקים שציינת, אבל הם עסקו, אבל את אש"ף אתה לא יכול להקריס, וגם אם אבו מאזן יאלץ לעזוב את רמאללה, הוא יעבור לאמן או למדינה ערבית אחרת, יקבל תמיכה גורפת של העולם הערבי והמוסלמי, והמערכת הבינלאומית, ובסוף העצרת תצביע בפחות 150 מדינות עלולות לתמוך. זאת תהיה מפולת מדינית שהיא די דומה למפולת צבאית. ויש לה השלכות ונזקים עצומים שילכו ויתגברו. זאת אומרת, בכלל, הרשות הפלסטינית, המציאות שבה הם מנהלים תחומי חיים ביהודה ושומרון, גם נוחה ביטחונית מדינית. במקום זה נקבל עוד פעם את אש"ף, שיזכה להכרה בינלאומית, וזאת תהיה מפולת שתקרה בעוד חודש. עלולה להיות, סליחה.
כן, כן. אז אם כבר הגענו לעניין הזה של הבינלאומי, אז בוא באמת נדבר על שתי זירות שהן מאוד רלוונטיות, מושפעות ממה שקורה בעזה ומשפיעות עלינו. אחת זאת הזירה הבינלאומית, מה שמתרחש בעולם כתוצאה מהעניין הזה, והזירה האזורית שלנו, מדינות ערב הקרובות אלינו, מדינות ההסכמים, מדינות הסכמי אברהם ומדינות שללא הסכמי אברהם. איך אתה רואה את השפעת העתיד הקרוב גם בזירה הבינלאומית הרחבה של מדינות אירופה, ארצות הברית ואחרות, וגם בזירה של מדינות ערב הקרובות אלינו, שזה שני דברים נפרדים.
אני שם לב למעמדו המיוחד של טראמפ בעתידה של מדינת ישראל. יש כאלה שחושבים שהוא נותן לנו תמיכה בלתי מותנית, זה לא נכון. נשיא ארצות הברית טראמפ סומך ובונה על יצירת צירים אסטרטגיים מדינות ערב שיביאו תועלת של, בהיקפים של טריליוני דולרים, שזה הרבה גם לארצות הברית. זה לא יכול לדור בכפיפה אחת עם משבר עם הפלסטינים. מדינות ערב לא תסכים לזה. כבר היום יש לנו מתיחות הולכת וגוברת שלא שמים אל הלב, אני רואה בתקשורת אין לזה ביטוי, עם מצרים. איומים מאוד קשים יוצאים משם. אפשר לפרט. ירדן לא נשאר הרבה חוץ בשיתופי פעולה ביטחוניים כאלה או אחרים שלא מדברים עליהם. היחסים למעשה הצטננו ושקרו.
והכריזו אגב עכשיו על גיוס
חובה. וגיוס חובה שזה לא מקרי למרות שהם מכחישים את זה. סעודיה נתקע איתנו למעשה קשר. פורסם שהשר דרמר היה באמירויות, זה חשוב מאוד הביקור הזה, אבל אני בטוח שהוא שמע שם, קיבל קיתונות של מים רותחים וגם מים צוננים. אנחנו, השלום, יחסי שלום מדינות ערב מניסיון ארוך, זה מכפיל כוח של ביטחון לאומי, ושקיעה במתיחות איתם, זה מכפיל כוח של החלשה של ישראל, או מכפיל חולשה. בתהליך החלשה של ישראל. ארצות הברית לא תהיה איתנו. הנשיא של ארצות הברית לא יסכים. הנה, תראו מה הוא משקיע באוקראינה כדי להגיע שם להסדר. הוא פשוט, זה ימאס עליו, זה סותר את המדיניות שלו, זה סותר את השאיפות שלו לנובל, ואנחנו נראים יותר ויותר מוקצים במערכת הבינלאומית. זה גם יקרין על ההייטק, זה יקרין על חולשה. אני לא רוצה פה לסרטט תחזיות אימים. הדברים האלה הם, מה שכתוב במקורות, כתובת על הקיר.
אז זהו, אני רוצה בהמשך למה שאמרת עכשיו, לציין, כי דיברנו, עסקנו בזירה הפלסטינית, דיברנו עכשיו קצת על מה שקורה בזירה הבינלאומית וההשפעות ומדינות ערב, ויש את הזירה הפנימית שלנו בתוך מדינת ישראל, במקביל ללחימה ברצועת עזה, מתרחשים פה תהליכים. יש שיגידו, אני מניח, מי שמוביל אותם יגיד שהם תהליכים טובים, אחרים יגידו שהם תהליכים הרסניים, אבל סוגיית החטופים שאנחנו מדברים עליה כסוגיה לקבל בהחלטות, יש לה השלכות דרמטיות על החברה הישראלית, על ערכי הערבות ההדדית, על מה, איך אנחנו נחיה פה כחברה אם אנחנו נזניח את האנשים האלה, ומה זה אומר עלינו כמדינה מול אותם חטופים בעתיד, זאת סוגיה אחת. עלויות המלחמה, בכלל, מבחינת הכלכלה הישראלית, אתה ציינת את זה קודם כאמירת שוליים, אבל זאת אמירה דרמטית. המלחמה עלתה למעלה מ-330 מיליארד ש"ח עד עכשיו, ואם נוסיף לזה עכשיו את העלויות של המשך החזקת רצועת עזה, כמעט 200 מיליארד בכל שנה, מדובר על תקציבי עתק, בזמן שהגירעון במדינת ישראל הולך ותופח, ודירוג האשראי נמצא כבר באיום להורדה נוספת, מספר 3. ואנשים צריכים להבין, המשמעות היא אדירה, גם בנטל מיסים וגם בהכבדה של סנקציות כלכליות בעולם. קרן העושר של נורווגיה מוציאה מפה מיליארדים, דנמרק מתחילה להטיל סנקציות. יש פה משמעויות אדירות על מה שקורה כאן. במקביל, ממשיכים לקדם בממשלה, סמוטריץ' ובן גביר, את אותו חזון השלטת הריבונות המלאה של ישראל על יהודה ושומרון, וכמובן גם על עזה, כמו שאמרנו, שלזה יש משמעויות מדיניות אדירות על ניתוק / בידוד מדינת ישראל העתידי, משמעויות כלכליות לישראל, משמעויות ביטחוניות עלינו, ועל איך אנחנו נשלוט בשטח הזה. ועל כל הדבר הזה, מתווסף המהלך הגדול להשלמת חוק הגיוס החדש, או חוק ההשתמטות בעצם, שבמקביל לכך שאנחנו מגייסים מאות אלפי חיילי מילואים לסבבי מילואים שלישיים ורביעיים, מאות ימי מילואים בשנה, אנשים שמאבדים את עסקיהם, מאבדים את משפחותיהם וגם מאבדים את חייהם, במקביל למהלך הזה ולמלחמה, הממשלה מקדמת בעצם פטור למאות אלפי חרדים תחת הצטלה של חוק גיוס שבעצם מחייב לגייס אותם, אבל לא מטיל עליהם שום סנקציות. זאת הבעיה המרכזית בחוק הזה. וגם אם הצבא לכאורה שולח להם, ואתמול התפרסם שהצבא מתכוון לשלוח 14,600 צווים, ולהוציא גם צווי מעצר, אבל בסוף בסוף אין אכיפה, אכיפה לא מתבצעת, אין סנקציות, החוק לא קבע שום דבר, ומדינת ישראל נמצאת במקום, ועם הגידול בהיקף האוכלוסייה החרדית, מול הנטל שיושב על האוכלוסייה החילונית, אנחנו הולכים למקום של שיסוע, שסעים, כיתוב והקצנה אזרחית, חברתית, בתוך מדינת ישראל ברמה, שאולי עשויה להגיע אפילו למלחמת אזרחים חס וחלילה, שזה תהליך חברתי הרסני לחלוטין. וכל זה קורה במקביל שהמדינה ממשיכה גם את סוג, פחות נעסוק בזה כי זה לא בהקשר של עזה, של ההפיכה המשטרית, שוב מאבק נגד גורמי האכיפה, גורמי החוק, בתי המשפט, היועצת המשפטית לממשלה, ולא ברור לאן אנחנו הולכים בכיוון הזה. אבל באמת, בשביל לסכם, בסופו של דבר אנחנו נמצאים בצומת דרכים, קריטית אפילו למדינת ישראל. אנחנו עוד מעט באוקטובר, אנחנו כבר נמצאים שנתיים בתוך התהליך הדרמטי הזה שעובר על מדינת ישראל. מדינת ישראל הביאה ניצחונות צבאיים והישגים צבאיים יפים מאוד, כמעט מול כל הזירות, תימן, איראן, לבנון, עזה, אבל אנחנו נמצאים בצומת דרכים קשה מאוד, גם בצד האזרחי-חברתי, גם מול הפלסטינים כרגע בעזה, וגם ברמה הבינלאומית מול כל מדינות העולם ומדינות ערב. אז באמת ככה, בכמה משפטי סיום, איך צריך לראות העתיד הקרוב כדי שמדינת ישראל תעלה על הפסים, ובעצם תוכל לצעוד לעתיד אחר.
החזון הציוני שבבסיסו הצלחות אדירות של ישראל כמדינה שקמה מכלום, ממש, באמת אפשר לנות את כל ההישגים שלנו, הציבור הנפלא, הצעירים הנפלאים, הצעירות הנפלאות, הטכנולוגיות, חיל האוויר, צהל, זה הכל יסודו בחזון הציוני. ההשתמטות זה לא רק השתמטות מהצבא, אלא זה התנערות מהחזון הציוני ומדינת ישראל. מדינת ישראל בלי כל הערכים הנפלאים של הציונות וההשלכות שלהם והנגזרות שלהם בכל תחומי העשייה המופלאים, זה סיפור הצלחה, הוא מאוים על ידי חוק ההשתמטות וכל הדברים האפלים שהשורה התחתונה, המכנה המשותף שלהם זה התנערות במדינת ישראל. ובסופו של דבר, אם חוק ההשתמטות יעצים את מספר האנשים שהולכים בדרך הזאת, בלי הערכים, בלי כל הדברים שהקימו פה, אין לנו עתיד. פשוט ככה, זה מלחמה, לא צומת דרכים בעיניי, אנחנו נמצאים במלחמה על עתידה של ישראל בשלבים מתקדמים מאוד. ולכן, הדרך היחידה להביא חוק גיוס על פי חוק שקיים, זה לא רק קשור לצהל, זה קשור לכל המדינה, חינוך ממלכתי, חינוך לערכים, כל הדברים הנוראים האלה שנראים כמו חלומות רחוקים שהולכים ומתרחקים, שאתה מקשיב למנהיגים הרבנים המבוגרים מאוד, איך הם מדברים על המדינה ועל הגיוס וכל מיני דברים שאני לא יכול לחזור עליהם, זה מזכיר נשכחות בהיסטוריה של היהודים, ואחז וחלילה נחזור לזה. לכן כן לחזון הציוני ולכל נגזרותיו, ולא מוחלט לחוק ההשתמטות שמבטא בעיניי עוינות לחזון הציוני כבסיס למדינת ישראל המדהימה.
אז זהו, אני חושב שסיכמת את זה יפה, אני רק במשפט אחד, אחרי מה שאמרת, יש לנו את חוק ההשתמטות אמנם, אבל לדעתי גם בתחום החינוך אנחנו צריכים לשנות את החקיקה, כי זה מתחיל שם. העובדה שהם לא מאמינים במדינה ולא רואים את עצמם חלק מהמדינה, מתחיל בהיעדר חינוך, בעובדה שאנחנו לא אוכפים חינוך זהה בכל מערכות החינוך שלהם. הם לא לומדים לא על חשיבות המדינה, לא אזרחות, כמובן לא מקצועות ליבה. הם ממילא לא חלק מהדבר הזה, לא חלק משוק העבודה ולא חלק משוק הנטילה בנשיאה בנטל.
אפילו באיראן לימודי ליבה כוללים פיזיקה, מתמטיקה, ולכן יש להם כל כך הרבה מדענים. כל הכפירה הזאת במדע, בדברים מודרניים, באמת מה שישראל עשתה פה, זה דברים לא יאומנו. מה, כל זה לסכן ולהחזיר אותנו למפולת? איזה טירוף מערכות זה. ודווקא ראש הממשלה נתניהו צריך להבין את זה, והוא צריך לעצור ולשנות כיוון.
אין ספק שמדינת ישראל זקוקה למדיניות חדשה שכוללת גם הסדרים מדיניים בעקבות הניצחונות הצבאיים, וגם חזרה למסלול גם בתחומים המשפטיים, גם בנייה של מערכות חינוך חדשות, גם שוויון בנטל, ועוד הרבה תהליכים אזרחיים, כי צריך להתחיל להשקיע אחרי שנים של מאבקים ביטחוניים בתוך מה שקורה בתוך המדינה, כדי לייצב אותה, כי החברה מתחילה להתפרק מבפנים, וזה הדבר הכי מסוכן אולי בעת הזאת בישראל. עמוס, אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להודות לכם, המאזינים והצופים, שהייתם איתנו, ולהתראות בפודקאסט
הבא שלנו. תודה רבה, ליאור, ותודה רבה לאוניברסיטת רייכמן, כל האוניברסיטה, 106, באמת, כל הכבוד.
תודה.
ונירית, כמובן.
לנירית המפיקה האהובה שלנו.
כן.